מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור ביט ועורכת הדין שירי וייס.
טוב, אז איתנו נמצאת היום עורך הדין ומגשרת סיוון כהן, שאני אישית מכירה כבר 20 שנה לדעתי.
ברור.
מהיום שהתחלנו ללמוד, למדנו ביחד.
20 שנה זה מגיל 0 בעצם.
לא.
כן, ברור. מינוס.
סיוון כל השנים האלה עוסקת ומתמחה בענייני משפחה, ואנחנו ניקח אותך לכיוון הנדלן והמשפחה, ונראה כאילו איך אפשר לעשות דברים אחרת, ונכון יותר, וטוב יותר, כדי שלא... שגם אם יגיעו... לא, שיגיעו לך בשביל הסכמים אולי, לא בשביל ההתחלה, לא בשביל
ההתחלה. לא, לא בחלק העיקר.
בדיוק.
בלבנות, לא בלהרוס. קודם כל, עסקים ומשפחה זה לא דבר שהולך טוב ביחד בדרך כלל, לא?
תלוי.
אוקיי. נכון?
איך אני אומרת, לכל משפחה יש את החליפה שלה, יש כאלה שזה עובד להם, יש כאלה שזה לא עובד להם. אי אפשר להגיד באופן גורף זה לא, ואי אפשר להגיד באופן גורף זה כן.
נכון. למרות שבסך הכל, בדרך כלל בעסקים, זה משהו מאוד כזה רציונלי, וכאילו מאוד אקסלי כזה נניח.
אבל גם משפחה זה עסק, אם תחשוב על זה, משפחה זה עסק.
נכון.
אבל משפחה זה לנהל עסק.
לגמרי. אבל פתאום נכנס גם המון רגש ואמוציות, ומגיל 12 הוא אמר...
אתה יודע מה קורה אם אתה מפסיד בחברה, נגיד 10 מיליארד שקל, כמה רגש מופעל אצלך?
מלא.
כן, זה גם נכון.
כן, אבל אם זה גם משפחה, אז בכלל הלך עליי, כל הכיוונים.
טוב, אז דווקא אני רוצה להתחיל בהבדל בין פרק א' לפרק ב', כי נראה לי שלא מייחסים מספיק משמעות להבדל בין, קודם כל יש הבדל בין ההסכמים שצריך לעשות בין פרק א' לפרק ב', בדרך כלל מגיעים לפרק ב' עם ילדים, שני הצדדים מגיעים עם ילדים.
כן, אם לא, אז זה פחות רלוונטי, חשיבות. את יודעת, אם זוג היה נשוי אבל בלי ילדים, אז הם כאילו היו חברים.
נכון, נכון.
אין פה משהו משמעותי.
אז בוא נבין באמת קודם כל את ההבדל בין פרק א' לפרק ב'.
אז קודם כל, מבחינה משפטית, בני זוג שעומדים להינשא, מה שמומלץ להם מבחינה משפטית לעשות, זה הסכם ממון. שחשוב להבין ולדעת שהסכם ממון ניתן לעשות גם במהלך חיי הנישואים. כלומר, אין חובה לעשות את זה לפני שמתחתנים. אם במהלך הנישואים קרה איזשהו אירוע רכושי, או שיש צורך להסדיר משהו, או אפילו, הרבה פעמים שבני זוג החליטו להתגרש, כי נגיד, הבעל תפס את האישה הבוגדת,
ו... הנה, מתחילות מעניין עכשיו.
זה הכי מעניין.
בום, כמות הצופים עלתה עכשיו, כן, כן. רוצים את הצהוב, את הצהוב.
בדיוק שלא יודעים, נשים בוגדות יותר מגברים.
באמת?
מה, סטטיסטית כאילו?
אתה בא הביתה, תיזהר.
סטטיסטית?
כן, כן.
וואלה.
כן. מופלי, נכון?
מאוד, האמת מפתיע אותי.
כן. ויותר מזה, 90% מהגברים גם סולחים על פקידה, ונשים לא סולחות. זה סטטיסטיקות.
זהו, זה כאילו,
הסטטיסטיקות, כן.
טוב.
ואז הם התחילו איזשהו הליך גירושים לצורך העניין, והחליטו בשלב מסוים לעשות הסכם שלום בית ולחלופין גירושים. כלומר, אמרו, בוא ניתן עוד צ'אנס לנישואים, אבל בגלל שהיה את אותו אירוע של בגידה, לא משנה ממה הצדדים, אומר, תשמעי, אני רוצה להגן על מה שאני צובר מהיום והלאה. אנחנו נחזור לשלום בית, נקלקל את הבית ביחד, הכל בסדר, אבל קרה פה איזה אירוע, ואני רוצה לתת לו לזה לידי ביטוי, שיבוא לידי ביטוי בפן הרכושי. ואז גם אנחנו בעצם מכניסים תנאיות ממוניות, למשל מגנים על דירה שהייתה קודם, למשל מגנים על מניות ואופציות שיש להם מהם שצבר במהלך חיי הנישואים. אז זה למעשה לגבי בני זוג שנישואים או עומדים להינשא. לגבי בני זוג בפרק ב' ש...
בוא אבל שנייה רגע, נתעכב לשנייה. בתפיסה שלי, שוב פעם, כי אני מנתח את זה רגע עכשיו כעורך דין בעצם, אז אני אומר, הסכם ממון לוקח בעצם מבני הזוג את כל הנושא הכלכלי, את כל המריבות שעלולות להיות בנושאים הכלכליים.
המחאה ועשת ההסכם.
כמובן.
מבין במשפחה ויודע לעשות את זה.
מסדירים את זה, שמים את זה במגירה או בכספת או whatever, והעניין הזה כבר יותר לא... כי יש תמיד המון המון סיפורים של כן, הנה, הם נשארו ביחד בגלל שלא יש כסף, לא יש כסף, כל מיני סיפורים כאלה שאנשים לפעמים נגרים בסיטואציות
כלוב של זהב, מה שנקרא.
סוג של, כן.
הרבה פעמים, בוודאי.
אז בהסכם המון בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, נכנסנו לזה סיטואציה מסוימת, בדרך כלל אני גם מניח שצד אחד יותר חזק כלכלית, ולכן עושים את זה.
אגב, לא תמיד, כי גם צדדים ששניהם אותו דבר. אז למה? רוצים להגן, כי למשל, סתם אני אומרת, האישה קיבלה, לפני שהתחתנה עם הבעל, דירה במתנה מההורים שלה, וההורים שלה מבקשים, אומרים, תשמעי, אני רוצה, אנחנו רוצים שתגני על הדירה הזו, ושהיא תישאר רק שלך.
לא משנה מה, תגני.
אוקיי, רגע, אז בוא נתעכב באמת עוד שנייה על הסכם המון, ומה חשוב שיהיה בתוך הסכם המון? כי נראה לי שאנשים קצת גם פה מפספסים.
לגמרי, לגמרי, אני נתקלת במלא מלא מלא הסכמים שמגיעים אליי ושואלים אותי, עשינו את ההסכם הזה לפני איקס שנים, ואנחנו לא בא לנו עליו יותר, אנחנו רוצים ללכת לטבוע וזה. אז קודם כל חשוב מאוד מאוד לדעת, בנקודת המוצא, בתי המשפט למשפחה, הסיכוי לבטל הסכם המון שאושר, הוא, אני לא אגיד אפסי, כי בוודאי שהיו מקרים, אבל הוא מאוד 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 קשה.
אושר, כלומר כל הסכם המון צריך להיות מאושר בבית משפט, מגיעים ל...
או בבית משפט, כשמדובר על הסכם המון, אפשר לאשר אותו גם בפני נוטריון. אוקיי? אני תמיד ממליצה לאשר את זה בפני בית משפט, תמיד תמיד, מסיבה אחת פשוטה. בית משפט, אנחנו מגיעים לבית משפט עם הצדדים לאשר את ההסכם, יש פרוטוקול. השופט שואל אותם, עובר איתם על עיקרי הסכם, הרבה יותר ברור מאשר נוטריון שרק מאשר את זה, ואז לימים, אם מישהו רוצה לתקוף את ההסכם, אז קודם כל, שופט שאישר את ההסכם, הסיכוי שהוא יבטל אותו.
תמיד, ותמיד חוזרים לאותו שופט,
כן,
נכון?
כן, one family, one judge, okay. תמיד. אלא אם כן, השופט פרש, קרה לו משהו וכל מיני כאלה. אבל אם לא, אז אנחנו חוזרים לאותו שופט. אבל ברגע ששופט אישר את ההסכם, הסיכוי שיבוא ויגיד, טוב, טעיתי, לא בדקתי טוב, לא גיליתי את עומד הצדדים, הוא די יפסי. וזה נותן בעצם כאילו עוד גושפנקה להסכם, לעומת נוטריון. אז שוב, אפשר לפי החוק לאשר אצל נוטריון, שלא יבינו אותי לא נכון. המלצה שלי, לאשר בבית המשפט.
Okay. גם זה הליך טכני בסוף, שבית משפט רוצה לברר שבאמת הצדדים מבינים על מה, למה הם נכנסים. זהו, כאילו.
וגם, זה לא מדויק שזה טכני, ואני אתן לכם דוגמה ש...
זה לא טכני, טכני זה לא המילה נכונה, אבל זה הליך יחסית פשוט, זה לא הליך מורכב.
נכון. בהסכם, אם הוא רואה שיש דברים לא הגיוניים, הוא כן יכול לבוא ולהגיד, סליחה, הסעיף הזה לא מקובל, תצאו, תתייעצו, תבדקו.
באמת? אוקיי.
כן, כן, לגמרי.
זה עוד יותר נותן גושפנקה להסכם.
בדיוק, אז גם זה נכתב בפרוטוקול, בית המשפט. הוא אמר לצדדים שהסעיף הזה לא נראה לו, שלח אותם החוצה להתייעצות, בוודאי, כן.
אוקיי, אז עכשיו איפה שמים דגש בהסכם המון?
חשוב מאוד שההסכם יחסה כל סנריו אפשרי. מה זאת אומרת? אני נתקלת בהרבה הסכמים שכתוב, הדירה שהייתה על הבעל ברחוב גוש חלקה, תישאר שלו, אם יפרדו הצדדים. זהו. וזה סיימו את ההסכם. אבל יש כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות בדרך. למשל, מה קורה אם הצדדים עברו לגור שם, למשל? אז מי מפנה את הדירה? אם רוצים להתגרש, תוך כמה זמן מפנים? מה עכשיו? אז הבעל ילך ויגיש תביעת פינוי נגד האישה, הוא יתברר אולי נגיד שנה, שנתיים, משהו כזה. חשוב להכניס להסכם, למשל, שאם שליחת ההודעה על הרצון להתגרש, האישה סלש הבעל, כן? לפנות את הדירה תוך 30, 60, 90 ימים, לא משנה, אפשר להתנות. אם יש ילדים, היא תפנה תוך 60, תוך 90 ימים. אין ילדים, תוך 30 יום.
אוקיי.
זה למשל. מה קורה עם בני הזוג במהלך חיי הנישואים? עשו השקעות משותפות באותה דירה. כלומר, שיפצו, למשל, שזה גם משהו שקורה הרבה פעמים. שינו את האמבטיה, הוסיפו מזגנים, הרחיבו...
מהכסף המשותף בעצם.
מהכסף המשותף.
השקיעו בנכס.
בנכס שכתבנו בהסכם המון.
ששלח רק להגיד לבעל לצורך העניין.
בדיוק. אז חשוב, ואני אישית תמיד מכניסה את זה להסכמים, שהיה ויהיו השקעות, הצד שהדירה לא שלו, יקבל בחזרה מחצית משווי ההשקעה בערך נומינלי ליום הפירוק.
אוקיי.
ולכן חשוב גם לשמור קבלות. בטח, בוודאי. ואז גם זה נותן נופך להסכם שההסכם הזה הוגן. ואז שוב פעם, הרבה יותר קשה אחרי זה לתקוף אותו, הרבה יותר קשה לבוא ולהגיש תביעות, גם אם לא לבטל אותו, הרי כאילו אפשר לבוא ולהגיד, אין בעיה, יש הסכם המון, אני מגישה תביעה כספית. למה? כי אני השקעתי במהלך חיי הנישואים כספיים, ושיפצתי את הדירה. אני רוצה, אני לא רוצה את כל הדירה, אבל השבחתי את הנכס של, את השווי שלה, השבחתי, אם עשינו חתיכת שיפוץ מסיבי, השבחתי את השווי שלה. אז גם לזה אנחנו חייבים להתייחס.
אוקיי, אבל נניח ואני ואותו בעל והאישה משקיעים, השביחו את השווי ב, לא יודעת מה, מיליון שקל לצורך העניין. שווי נכס, והוא מוכר אותו יום אחרי, מגיע לחצי מעליית הערך של השווי הזה?
אם השבחנו את הנכס, זה מחזיר אותנו לאותו עניין שהשקענו כספים בנכס לשיפוץ שלו. אז בוודאי שאנחנו מתייחסים גם לזה. אם מדובר בשיפוץ מינורי, כי החליפו, שמו פרקט במקום רצפה, אז ברור שלא משביח. אבל אם כתוצאה מהשיפוץ הייתה השבחה של הנכס, אז בוודאי מסכימים שימונה שמאי בעת הפירוט שיעריך מה ההבדל, מה שווי בעצם ההשקעה הזו מבחינת ההשבחה של הנכס.
אז מעבר לזה שנגיד האישה תקבל חצי מהסכום שהשקיע, היא תקבל גם חצי מעליית הערך. בהנחה והיה,
כן.
כן, בהנחה והיא... כאילו...
חשוב להדגיש, כי הרי כל נכס, הערך שלו עולה. בדרך כלל.
כן, אז איך את יכולה כאילו...
אנחנו לא מסתכלים על הערך. כי אנחנו מסתכלים, כי זה בדיוק התפקיד של שמאי, לבוא ולהעריך מה אותה השבחה, השיפוץ, אותו שיפוץ שעשו בנכס, גרם מבחינת הערך שלו. סתם לדוגמה, שמת מעלית, אוספת מעלית לבית, אז הערך של המעלית זה בסדר גודל של בין 100,000 ל-200,000 שקלים לשווי של הנכס. בסדר, אפשר לאמוד את זה, אבל זה דברים שחייבים להתייחס אליהם בפרטים שאנחנו עושים את ההסכם, כי אם השארנו את הלקונות האלה, זה באמת, זה פתח, שוב, לא לבדל את ההסכם, אבל להגיש תביעות כספיות או רכושיות או כל דבר אחר.
כן, בטח לדרישות.
מה קורה אם, למשל, אין בעיה, בעל יש לו דירה מלפני הנישואים, ואנחנו כותבים בהסכם המון שהיא נשארת שלו, אבל במהלך החיים משותפים הוא משלם עליה משכנתה.
מהחשבון המשותף?
לא, מהחשבון הפרטי שלו.
אוקיי.
לא מהחשבון הפרטי שלו. אז קודם כל, כן, הוא שומר על הצוויון הפרטי של הנכס, והוא לא מערבב אותו באופן משותף, אבל היה פסק דין שעלתה טענה, שאת אותם 10,000 שקלים שהבעל שילם על המשכנתה, הוא למעשה חסך מהפול המשפחתי. כי אם לא הייתה לו את הדירה, ו-10,000 שקל האלה היו נכנסים לתא המשפחתי ולפול המשפחתי, יכול להיות שאת הצדדים היו יכולים לקנות דירה ביחד באותו זמן. אז חשוב לציין, שוב, ההסכמה צריכה להיות של הצדדים, אבל לציין לכאן או לכאן, שאותם תשלומי המשכנתה שישלם הבעל, לא יחשבו כאיזשהו פגיעה, כלכלית בתא המשפחתי, או לחלופין שזה גם קורה. היום אני נתקלת ביותר ויותר זוגות שלכל אחד מהם כן יש חשבון פרטי, ומחזיקים איזשהו חשבון משותף. אז אם הבעל, סתם אני אומרת, מפקיד 10,000 שקל למשכנתה על בית שלו, אז בני הזוג יכולים להסכים, למשל, שלחשבון המשותף, האישה תפקיד 5,000, והבעל יפקיד 10,000, ואז בעצם הוא מפקיד.
אוקיי, ואז הוא מאזן את זה.
בדיוק.
אוקיי. מה קורה באמת אם נגיד הדירה של הבעל, אותו בעל מושכרת, והוא משתמש בכסף? הוא משתמש לסופר, לסחירות, ל...
אז שוב, אנחנו חייבים להתייחס לזה בהסכם המון, לא התייחסנו לזה, אז למעשה החוק והפסיקה קובעים שאם את נותנת לנכס פרטי צוויון משותף, הוא יכול לחשב בסופו של יום כנכס משותף. ולכן חשוב לציין שגם עם כספי הסחירות, ייכנסו לחשבון המשותף, אין בהם כדי להעניק זכויות קנייניות לאישה, אלא זה עזרה של הבעל בפול המשפחתי. כי להפך, אפשר, הוא יאכל את אותם 10,000 שקלים.
לשמור לעצמו.
לשמור לעצמו, או לחלופין, אם לא הייתה לו את הדירה והיה לו עסק, והוא מרוויח 10,000 שקלים, אז הוא כן היה מכניס את זה לחשבון המשותף. אז כן היה מכניס. אז להפך, אפשר לראות את זה בצד השני, שהוא בעצם עוזר ומגדיל את ההכנסה החודשית של, של התא המשפחתי.
יש פה משהו כאילו ש... את שני הצדדים אני יכול להבין. מצד אחד, לפני שמתחתנים לעשות הסכם וכל החיים לנהל פנקסנות כזאת של, אתה יודע, זה שלי, זה שלו, זה נכנס לי מה זה, זה ככה, זה, זה קצת מעצבן.
אבל זה לא פנקסנות, כי אנחנו עושים הסכם על דברים מסיביים.
לא, לא, ברור, ברור, אבל גם צריך להתנהל אחר כך בצורה הזאת, כי אם מתחילים להרבב את הזאת ומוכרים את הדירה וקונים דירה יותר גדולה, וזה עכשיו, החיים הם...
לא,
החיים...
אבל אם... סוגרת את כל זה בהסכם.
שנייה, תחז גם מה שאתה עושה בהסכם. בסוף החיים הרבה יותר חזקים וקורים דברים. פתאום, לא יודע מה, ורוצים לקנות בית יותר יקר. ורוצים להשתמש בכסף הזה, הרי אנשים רוצים לחיות. אז יש פה כאילו, זה פתאום נהיה המצב שכאילו, רגע, אם חז וחלילה עוד 15 שנה, עוד 10 שנים, עוד שנתיים אנחנו ניפרד, אז עשיתי טעות. מצד שני,
אני... לא, למה? אבל אנחנו כותבים, אני כותבת מפורשות בהסכם, שהיה ואותה הדירה של מי מהצדדים שהייתה לו לפני הנישואים, הכירו אותה, ויקנו בכספים האלה בית חדש, אז הבית
זה חלק היחסי ש...
יירשם, בדיוק, יירשם בטאבו בעצם ליחס ההשקעה. כלומר, אם יש משקנת, אם לוקחים ביחד משקנתה, אז לוקחים את נקודת המוצא של כאילו משקנתה, ועוד כמה כסף, כל אחד שם. זה יכול להיות 60-40, 30-70, כל חלוקה.
לא, אבל מה שליאו אומר זה משהו אחר. הוא אומר, החיים יותר חזקים, וביום שמגיעים לעשות את זה, לא בהכרח פותחים את ההסכם ואומרים, אוקיי, אני ארשום עכשיו 70-30.
בסדר, אז אם לא עשית, אז אכלת אותה, זה ברור. אני חייבת לציין שאם לא עשית את זה, ומחר דירה, ואחרי זה קנית בכספים האלה דירה משותפת, זה עבוד, הדירה תתחלק חצי-חצי, לא תעלה טענה, כי החוק מאפשר לאותו בן אדם שרצה להגן על הכספים שהיו לו מקודם, לעשות הסכם המון.
עכשיו שוב, אני ככה רוצה לחדד, זה לא העניין של עבוד, זאת אומרת, זה כאילו התחלק חצי-חצי, התחלק בצורה שונה. עכשיו, יש פה שני צדדים, ואנחנו רואים את זה כל הזמן גם אצלנו בזה. מגיע זוג הורים שרוצה לעזור לבת או לבן, במסגרת זה שהוא הולך להתחתן, ובאמת שיקנו דירה וכו' וכו', והוא מביא כסף, שהוא חסך כל השנים, כאילו, ועבד קשה מאוד בשביל לחסוך, והצד השני נניח אין לו, בסדר? אז מצד אחד באמת רוצים להגן עליהם ורוצים שכאילו אם חס וחלילה נפרדים אחרי איקס שנים שכאילו הכסף הזה יישאר באותו צד שקיבל אותו. ומצד שני זה כאילו סוג קצת של התערבות בתוך המרקם הזה של זה, ויש לנו הרבה מאוד לקוחות שאומרים, אני לא יכול להחתים אותו או לא יכול להחתים אותה, זה לא יעבוד. עכשיו אתם מלכים גם על הסכומים גדולים, זאת אומרת זה לא רק כאילו מישהו שבא עם איזה כאילו חלקיק של דירה. שגם אותם אנחנו יכולים להבין, זאת אומרת, זה, אתה יודעת, לכל צד יש את זה. נכון, ברוב המקרים זה לא נעים. העניין הוא כזה שאנחנו גם כן, כעורכי דין, תמיד אומרים, נעים, לא נעים, תנסו לפתור, כי זה ימנע לכם הרבה מאוד אי נמויות אחר כך, עלול, שעלולות לצוץ. זה בדיוק כמו צוואה, שאף אחד לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה.
פחות, כי...
זה אותו דבר, כי אף אחד לא רוצה להתעסק.
בגלל שאתה לא רוצה להתעסק במה, ואתם מעורבים עוד צדדים, שמרגיש אי נעימות.
אבל את יודעת, לא כל צוואה זה שליש, 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 או חצי, חצי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד...
כשאתה לא צריך לידע או לשתף את... נכון.
אז תמיד המפגש הזה, שזה בדיוק, העסקים ומשפחה והאמוציות, זה כאילו מפגש שהוא כזה...
נכון.
כי שיש משני אנשי עסקים, מבינים, יש פה ביזנס, צריך לשבת, לפתור את זה בצורה רציונלית, שכל אחד מבסוט או פחות מבסוט, אבל מקבל את זה שלו, וממשיכים הלאה, זה הכל כסף.
אבל אני רוצה לציין דווקא משהו שאני כן מבינה לעשות בהסכמון, בדיוק בגלל הדברים האלה. אני מדברת במקרים שבאמת יש צד חלש וצד חזק. אז אני אומרת, בסדר, אתה באת עם כל הרכוש מלפני הנישואים, אין מחלוקת, זה שלך. אבל אם תעברו כברת דרך, אני חושבת שבכל מקרה, הצד החלש צריך לצאת עם משהו. ואז אני בעצם, כשאני בונה את ההסכמים, אני עושה מדרגות. כלומר, תהיו נישואים בין 0 ל-10 שנים, בוא נחליט שאנחנו מעניקים לאישה עם הגירושים סכום מסוים. תהיו נישואים בין 10 ל-20, תעניק לה X פלוס Y. תהיו נישואים על 20 שנה, בואו נחלק הכל כבר חצי-חצי, כי 20 שנה זה כברה דרך, וזה עוד יותר מחזק את התוקף של ההסכם, כי זה מראה שכן חשבנו...
25, הכל אליה?
כן.
אוקיי.
אז זה בעיניי משהו שמאוד מאוד חשוב. אני כן מדגישה ללקוחות שלי שמגיעים אליי, שהם הצד החזק, שאני כן חושבת שצריך, אפילו בסדר, על הנייר נכון, באת עם הכל, לא מגיע כלום, אין בעיה. בסוף את המזונות יפסקו, או שתגיעו להסכם.
ויש נקודה נוספת שאין. ברגע שיש ילד ראשון, צריך להבין, אתה יכול להתגרש מהאישה, נכון. או אתה יכול להתגרש מהבעל 1,000 פעם. אתם לנצח, אתם מחוברים, נכון. נקודה. אי אפשר לזה. אנשים שוכחים את זה. כאילו מתחילים לעשות מלחמות וכולי, ובסוף מי שנפגע באמת זה... אז כן, זה לא פשוט. זה לא פשוט. בעיניי, נכון. זה אחד התחומים היותר קשים. כאילו,
כן, אני גם
בעיקר פשוט. כשזה מגיע, בעיקר כשזה מגיע לבתי משפט, בתוך המשפחה,
אתה רוצה להגיד לך משהו? 20 שנה עושה את זה, ואני חושבת שלהתגרש, זה הדבר הכי נורא בעולם. באמת, זה מצחיק שאני אומרת.
מאיזה בחינה? כאילו, מבחינה...
מכל הבחינות. אם יש ילדים כמו, אני מן איזה... מבחינה נפשית, לא? מבחינה
נפשית. לא, ברור, מבחינה נפשית.
כולם מסתדרים, אפשר. כן.
כן, זה הליך לא פשוט, אין ספק.
צד שני, אי אפשר להישאר בכוח או...
לא, גם לא צריך. לא צריך, זה אנחנו גם רואים. אבל אני חושב שגם, שוב פעם, ואני קטונתי, אבל קצת נהיה זילות של נישואים. זאת אומרת, אנשים מתחתנים, זה כאילו...
אז אנשים רבים כאילו, על מי אבית היה, טוב, אז בוא נתגרש, זה כזה.
כן.
זה כזה, זה לא סתם. ואתה רואה את הנישואים, אתה רואה כמה זוגות, אני רואה כמה זוגות עם זמן מאוד קצר של נישואים מגיעים אליי להתגרש. זה מאוד...
ואז זה מעלה בכלל שאלות, אז למה התחתנת?
ואם לא התחתנת וחיית בזוגיות, זה משנה?
אני...
והבאת ילדים. מה זה משנה?
לא, כבר הבאת ילדים, אז זה כבר משהו אחר.
אז זה אני מדבר. בסדר, הטייטל זה לא מה שמשנה. חוץ מהצהרת הון אין שום משמעות לכל הנושאים האלה.
טוב, אז בוא נדבר באמת על זה שיש זוגות שמתגרשים, ואז הם עוברים לפרק ב', ואז העניינים קצת נהיים יותר מסובכים, כי יש ילדים מנישואים קודמים, כי יש... רכוש כזה ואחר שמאים איתו לפרק בית. כן, נכון, יכול להיות.
בסדר, גם חובות אנחנו מכניסים בהסכם המון. אגב, שכל אחד אחראי לחובות שלו, למשל, זה גם משהו, זה לא רק זכויות, לא רק מי מקבל, מי נשאר. אז זהו, אז פרק בית, קודם כל חשוב להבין שבפרק בית, אם אנחנו רוצים לעשות איזשהו הסכם, זה לא הסכם המון, זה הסכם לחיים משותפים. לצערי, לא הרבה יודעים את זה, ואני מקבלת הרבה פעמים.
כי מה, למה זה לא הסכם המון בעצם?
אז אני אסביר. כי חוק יחסי ממון חל רק על זוגות שניסו או שמתעתדים להינשא. אוקיי? וחוק יחסי ממון קובע את אפשרות לעשות הסכם המון בחוק. החוק הזה לא חל על זוגות שחיים ביחד, שהם למעשה או ידועים בציבור, או מנהלים משק בית משותף. זה כבר המבחנים שהם יצטרכו להוכיח אחר כך. אבל זה הסכם שונה, לא מבחינת המהות שלו כמובן. אבל, אם זוג שבפרק ב' חיו ביחד ולא עשו הסכם המון, אז בניגוד לחוק יחסי ממון, שנקודת המוצא היא שאם אין הסכם המון, כל מה שנצבר במהלך חיי הנישואים הוא משותף, ואם מישהו טוען שלא, אז הנטל עליו, על זוגות שבפרק ב' בדיוק הפוך. כלומר, נקודת המוצא ששום דבר לא משותף, ואם את רוצה להוכיח שיתוף לגבי משהו, את צריכה להוכיח שיתוף ספציפי לגבי כל נכס ונכס. כלומר, את יכולה להוכיח שבדירה הוא כן התכוון לשתף אותך, אבל בקופת גמל הוא לא התכוון לשתף, ובחשבון הבנק הוא לא התכוון, וברכב הוא לא התכוון, ונטל ההוכחה הוא הרבה
אחד, אחד צריך לעבור כדי להוכיח כל נכס בפני עצמו,
כן, שהיה שיתוף ספציפי לגבי...
איזושהי זכות בנכס.
בדיוק.
אז רגע, זה מעורר לי עכשיו כאשר אני מהראש הקרימינלי שלי. ככה, את נתקלת במקרים שבאה נניח אישה או הבא, לא משנה, זה אחד מה... זה בלמוד שזה באחד אולי אישה. ואומרת, אוקיי, אנחנו מתגרשים, תצקי אותי, אבל אין לי מושג מה יש. אז אנחנו נתחיל לחפש ולתרף.
בוודאי, מה זאת אומרת? קודם כל, בוא נעשה סדר. אני עובדת צמוד עם חוקר כלכלי, שזה המומחיות שלו. בוודאי. ומגיעות אליי לצערי, באמת לצערי, אני אומרת, אלפי נשים כאלה.
זה בעיקר, זה בטח...
כן, זה בעיקר אנשים, בואו נשים את הקלפים על השולחן, אני לא איזה שוביניסטית, אבל אין מה לעשות. אפילו שהיום יש מלא נשים מצליחות וקרייריסטיות, והנה, תראה אותי ואת שירי, הכל טוב ויפה, אבל מגיעות אליי מלא אנשים, נשים שאני אומרת להן, אוקיי, מה יש? אני לא יודעת. כמה כסף יש לכם בחשבון? לא יודעת. הרכב, על שם מי הוא רשום, על שמו, על שמך? אני לא יודעת. סתכלת עליהם, אני אומרת, אלוהים, אנחנו כאילו בשנות ה-2000, באיזה עולם אתם חיות, בלי לדעת מה קורה? מה, אם את רוצה כסף, למשל, כאילו, מה...
מוציאה?
לא, מוציאה זה עוד בטוב. אז אני מבקשת ממנו שישאיר לי מזומן. או יש כאלה שזה באמת האורך חיים שלהם, שכל יום ראשון היו משאירים להם 10,000 שקל מזומן.
השבוע, כאילו?
כן, קחי את הבזבזי, תעשי מזה סופר ושיעורים פרטיים.
אני מוכן להתחלף איתה.
אתה מוכן להתחלף איתה. חשבתי, אתה מוכן לתת 10,000.
לא, להתחלף איתה.
לצערי, יש מלא נשים כאלה, אני כל הזמן אומרת שכל אישה, באמת, באמת, כל אישה צריכה לדאוג לעצמה, קודם כל. ליום השחור אני קוראת, לא אם לא יקרה כלום, יופי, אבל אם יקרה...
מה זה אומר לדאוג לעצמה?
אני חושבת שכל אישה צריכה שיהיה לה את הכסף משלה.
בחשבון בנק נפרד משלה.
בחשבון אצל ההורים, מתחת לבלטות, בדובי, אני לא יודעת איפה. זה פחות רלוונטי. אבל כי אני נתקלת אצל בנשים שמגיעות אליי, ואין להם גם כסף לקחת ייצוג משפטי.
ברור.
עכשיו, זה קורה שיש הפרשי מעמדות, שוב פעם, זה לא שני הצדדים שכירים, וכל אחד 7,000 שקל, זה לא המקרה. אבל אני קוראת להם נשים עשירות על הנייר. והיה לי מלא תיקים כאלה, ואז אנחנו צריכים להגיש בקשה לבית משפט, שיפסוק לה על חשבון הרכוש, כבר עכשיו 500,000 שקל, כדי שתוכל לנהל את העניינים הכלכליים שלה, אבל דווקא במקרים כאלה יש כל כך הרבה, אנחנו צריכים את החוקר הכלכלי שיגלה מה יש ומה אין, כי הם לא יודעים. הם צריכות ייצוג משפטי, אז הם צריכות עורך דין מהשורה הראשונה.
מה, ופתאום מגלים באמת כאילו...
אז עוד, תני לנו איזה משהו ככה, שהוא כמובן, בלי שמות ובלי לחשוף את זה, אבל איזה משהו כזה שככה הדעים אתכם, או תיק כזה שככה, היו כל מיני תגליות כאלה מעניינות.
אז בואו אני אספר לכם משהו, אחי, אמרת הפיקנטי,
כן, כן, בטח, לגמרי.
בואו אני אספר לכם, הייתה לי לקוחה שהייתה, הם היו נשואים 17 שנה, כברת דרך, 3 ילדים, הכל טוב ויפה, וילה באחת הערים הנחשבות, והיא הגיעה למשרד, והיא אמרה לי, תשמעי, אני לא יודעת, משהו לא הגיוני. מריח לי לא טוב. אמרתי, יאללה, לא יודעת, פתאום הוא נוסע כל הזמן לחול, פתאום שהוא בחול, הוא שולח לי פרחים, אני מתגעגע לך, אני אוהב אותך. אמרתי לה, את בטוחה שאת רוצה לדעת? אמרה לי, כן. אמרתי, טוב.
דבר עם יוסי.
לא נחשוף את השם של החוקר, דבר עם איקס. טוב, אמרה לנו שהוא טס לגרמניה עוד שבוע. קשרנו לאיקס ואמרנו לו, שומע, זכית בחופשה, אתה עולה על המטוס לגרמניה ויצא לדרך. בעלה למטוס. ואחרי 3 ימים הוא התקשר ואמר לי, סיוון, תשבי. ואז גילינו שהוא גילה. שאותו אדם כל יום הולך לנערת ליווי אחרת. ולא רק זה, הוא כל יום עשה ביקורים בבנק. עכשיו הבן אדם כביכול בארץ. אתם יודעים, לא חשבנו שיש כזה הרבה ממון וכספים, והאישה היא לא אישה טיפשה, אני חייבת לציין תפקיד בכיר בחברת הייטק, אישה מאוד מלומדת ומשכילה, אבל על פניו, כאילו היא חשבה ש-what you see is what you get. והתקשרנו אליה, את בטוחה שאת רוצה לדעת? כן, אני רוצה. עכשיו הכל מצולם ומתועד, וזה היה בקורונה, ואז כשחזרו לארץ, זה היה צריך בידוד. זה היה עוד שצריך בידוד במלונות. אמרתי לו, תמשיך עוד קצת כשהוא נוחת. ואז הוא חזר, ולקח מלון, כי הוא לא יכל לחזור הביתה. וגם במלון הוא המשיך להזמין נערות ליווי שהוא חזר. אז, ואז עברנו בעצם לשלב ב' שזה חקירה כלכלית. ואז ידענו, אבל היה לנו הרבה יותר קל לבדוק בגרמניה מה יש ומה אין, ואם לא היה את האירוע הזה, אותו, את אותו...
לא, היא גם לא הייתה עולה, קולטת ובאה, כאילו,
לא, לא
בזמן.
אם לא היית חוקר על מטוס לגרמניה, כנראה שהיא גם לא הייתה יודעת מה יש ומה אין.
ברור.
אז, כאילו, ועד היום היא לא הייתה יודעת פשוט, היא לא הייתה מקבלת החלק שמגיע לה.
היא מה שיש בארץ. שלום
לסיים. מדהים. איך אנשים חיים ב...
את יודעת, אנחנו הרי שנים, אנחנו שנים הרי עשינו, כאילו מה זה, גם היום, אבל בשנים זה עשינו הסדרים, אנחנו עושים הסדרים מול רשויות המס. עכשיו, היו באמת תקופה של איזה עשור בערך, שאנשים גילו בעצם חשבונות, בעיקר חשבונות, אבל חשבונות ונכסים שיש להם בכל מיני מקומות בעולם, ולא דיווחו לרשויות המס ולא שילמו מיסים, זה פרוצדורה, גילו מרצון. עכשיו, לא אחד ולא שניים, אנחנו כאילו בתוך התהליך, אנחנו מבינים שבעצם הבן אדם שבא אלינו, הוא הולך לגלות, הוא רוצה, אבל אשתו לא יודעת כלום.
בטח, היה איתי כזה.
והוא לא רוצה שהיא תדע גם. ברור, ברור, אנחנו מדברים על סכומים גדולים ועל זה, ועכשיו, ברור, אם את מסתירה ממס הכנסה, אז כאילו, אוטומטית כבר.
נכון.
זה מדהים, יש לנו עושים, אנחנו ספרים, אנחנו יכולים לכתוב את זה.
באמת?
רגע, שנייה, הרי אנחנו, מה זה סטינו? היינו
למה סטינו?
למה? להפך, סוף סוף, סוף סוף, אז הנה, הגענו פרק ג'
לא, קצת פיקנטרי.
בהסכם החיים המשותפים, ומה צריך להיות שם, ועוד, כן.
את יודעת, אבל יש דבר אחד שאני תמיד כאילו, לא מצליח להבין אותו. זאת אומרת, חייתם ביחד 20 שנה, 10 שנים, 15 שנה, לא יודע מה, התחלתם בעצם כמעט בלי, זה לא משנה שנניח איזה צעד הביא, דיר... חייתם, נולדו ילדים, גדל... למה זה לא צריך לחלק חצי חצי? כאילו, התפיסה הזאת היא כאילו של איזה... מעבר לזה שהם קובעים משהו. עכשיו, למה לא? כאילו, כל המלחמות האלה, הן נראות לי תמיד... שוב פעם, זה מבורך לעורכי הדין כמובן, כי מי שמבורך זה, זה בעיקר עורכי הדין, בסוף מכל המאבקים האלה.
מחר תמצא את אשתך בוגדת בך עם החבר הכי טוב שלך, ואז תבין טוב טוב למה לא לתת חצי חצי.
לא ימצאו אותם.
לא, בסדר, אבל
אני כי בדיני משפחה מעורבות אמוציות, ואי אפשר להתקשר.
נכון, זה בדיוק, זה חוזר לזה. כן.
אתה לא מצפה שבן אדם כזה שמוצא את אשתו עם החבר הכי טוב שלו.
זה מיתוב ליבו לתת.
אבל זה לא מיתוב
ליבו. רגע, יש לי חשבון בגרמניה גם.
לא, זה ברור, אבל זה לא יש מיתוב ליבו. חייתם ביחד, צברתם ביחד.
מה שנצבר ביחד מתחלק אבל, על זה אין לנו מחלוקת.
הם יודעים, הם יודעים מה נצבר ואיפה ולמה ואיך.
נכון,
ברור, וגם אני אגיד לך מה, עוד דבר שלדעתי קורה בשנים האחרונות, גם נהיה הרבה יותר קשה להסתיר. פעם היית רושמת ככה וככה, והחשבונות על כל מיני ממוספרים, וחברות ככה שלא בדיוק יודעים מי הבעלים. היום כל הנושא של הלבנת הון וקומפליינס וכל הדברים האלה בבנקים, זה, שוב פעם, זה לא נעלם. זה לא נעלם כי יש עולם שלם עדיין שקיים, וממשיך להתקיים וימשיך להתקיים. אבל זה נהיה אולי יותר מתוחכם.
אבל לא, אבל תקשיב, נגיד ביחסים אבל... משפחתיים, היה לי מקרה נגיד של אחד מהעסקים היותר גדולים במדינת ישראל, שזה היה עסק משפחתי, והמניות היו רשומות לדוגמה על 3 מהאחים. וזה היה ברור שזה שייך גם לאח הרביעי, זה לא שאלה, זה משפחה מאוד מאוד ידועה. ואמא שלי באה ואמר להם, תשמעו, אני רוצה את המניות שלי, כאילו, לא רק, על, לא רק בעל פה, שזה יהיה רשום. והם אמרו לו, אתה רוצה? אין בעיה, תעשה הסכם המון עם אשתך. הם היו נשואים כבר 22 שנה, היה להם 4 ילדים. והוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, מה אני עושה? איך אחרי 22 שנה? אני באה ואומר לה שאני צריך לעשות את ההסכם המון כדי לקבל את החלק שלי בעסק. ווואו, אני חושבת שזה באמת היה אחד המקרים היותר קשים אמוציונלית, לא משפטית. היא ישבה אצלי במשרד ובכתה לי ואמרה לי, תגידי, איפה נשמע דבר כזה? אנחנו נשואים 22 שנה, יש לנו 4 ילדים.
זה משבר.
בנינו וילה מטורפת ביחד. לא חסר לנו כלום, אנחנו כל היום נוסעים ומטיילים, וילדים שלנו ומכוניות וזה. איך המשפחה שלו מעיזה, מכירים אותי 22 שנה, לבוא ולדרוש דבר כזה? ואז בניתי להם איזה משהו יצירתי. כי לא הייתה ברירה, כי בצד אחד היא גם אמרה, אני כן רוצה שהוא יקבל את זה כדי שזה יהיה לילדים שלי אחר כך. אבל היה פה קטע אמוציונלי שהיה לה מאוד מאוד נפגע, קשה עם הדבר, כן. זה מאוד נפגע. ובסוף, בסדר, עשינו את ההסכם המון, ואז אחרי שנה הוא קיבל דום לב, ו... באמת.
וואו. אז כן. מזל שזה קרה, נכון? כי אז זה באמת נכון. עבר, לאן שזה אמור לעבור.
זה כבר בצבא, אבל כן, הוא יכל להוריש בצבא את מה שהוא בעצם קיבל במסגרת ההסכם.
אוקיי, רגע. חוזרים להסכם החיים המשותפים.
שירי, לא תירגעי.
לא, לא, ברור.
לא, למה? כי זה חשוב, כי אני באמת חושבת שזה מידע שהמון המון...
נכון, שאנשים צריכים לדעת.
בגלל שיש כל כך הרבה גירושים, יש המון המון פרק ב' סביבנו, כבר בגילנו אנחנו רואים את זה. ואני חושבת שבאמת אנשים לא מודעים לחשיבות של ההסכם, למה שמגיע להם, למה שהם יכולים לקבל, ולמה שלא מגיע להם גם. ולילדים שלהם, שזה נראה לי הרבה יותר חשוב.
נכון. ואני
אגיד רגע, משפט מקדים ככה, זה הסכם, שולפים אותו מהמגירה ומשתמשים בו, כשמשהו לא מסתדר. זאת אומרת, בסדר,
אמרו לנו כי אנחנו עורכי דין. אני תמיד אומרת להם דרך אגב, סיימנו את ההסכם, יעקבו,
הלוואי ולעולם לא תוציאו אותו, כאילו. זאת אומרת, כל עוד מסתדרים וזה, לא צריך להוציא את הזה ולראות מה כתוב. אבל במקרה שאז צריך לקרוא מה כתוב.
ההוראות הרכושיות, נכון?
נכון. אז מה את השאלה?
אז שוב, מה שבעצם חשוב בפרק ב' זה שאנשים יגנו על הנכסים שהם הגיעו איתם, בפרט, סתם, אם שני הצדדים לדוגמה כבר מבוססים, ולשני הצדדים יש ילדים, והם לא מתכוונים להקים תא משפחתי מבחינת להביא עוד ילדים לעולם. אז רצוי שכל אחד ישמור על שלו, וגם אם עוברים לגור בדירה שמשותפת למישהו מהם, אז כן לקבוע שבכל מקרה לא מוענקות לזכויות, וזו הדירה של אותו צד של המברום. אבל מה שחשוב יותר בפרק ב' בעיניי זה באמת עניין הצוואה. ואני אסביר. אם אין צוואה, אז החוק קובע שחצי הולך לבן זוג וחצי לילדים. עכשיו, מה קורה במקרה ששני אנשים באו לפרק ב' והתחתנו וכן הביאו ילדים? והיו ילדים מקודם, רכשו בית, גרו באותו בית שהם רכשו, והבעל הלך לעולמו ולא השאיר צוואה. אז החוק קובע שחצי הולך לאישה וחצי הולך לילדים. אז אין בעיה, אז יש שתי ילדים המשותפים להם, שהם כנראה לא יוציאו את אמא שלהם מהבית, אבל הילדים מהנישואים הקודמים קיבלו זכויות בהתאם לירושה, ומגיע להם חלק שלהם בבית. עכשיו, אין טענת הגנה לפירוק שיתוף, זה משהו שחשוב לדעת. כלומר, אם הם רוצים למכור מחר את הנכס, כי הם רוצים את הכסף, או כי הם לא רוצים את הנכס, כי הם רוצים להם סתם. בדיוק. אז הם צעקתי, אה?
כן.
אז הם יכולים להוציא את המנכס, ונתקלתי בזה לא אחת. ולכן, דווקא כשיש פרק ב', חשוב. האמת היא לא רק, כי היה לי גם מקרים, אני חייבת לציין, של ילדים שרבו עם האבא, כי אמא שלהם נפטרה, והיא לא השאירה צוואה, ואז לפי החוק הם יורשים חצי ואבא חצי, ואבא אחרי חודש הכיר מישהי, מה לעשות, רוצה הגורל, והתאהב בה בילדים.
או שילד מסתבר וצריך כסף, ואין לו ברירה, אלא לממש, או לא יודע.
נגיד יש סיבה, אני רוצה להראות מקרה שאין סיבה, סתם הם כעסו עליו, כי הוא הכיר מישהי, והם הגישו תביעה לפירוק שיתוף, ואבא זה היה צריך לצאת מהבית, או לחלופין לקנות את החלק שלהם. זו סיטואציה לא נעימה, זו סיטואציה שהמת בטוח לא היה רוצה, לא היה מייחל אליה, ולכן אני שוב אומרת בפרק ב', אני חושבת שכולם צריכים לעשות צבא. בוא נשים את הקלפים על השולחן. אבל בפרק ב' זה חשוב על אחת כמה וכמה כדי למנוע באמת את, את כל המקרים
ואיך
האלה.
ואיך מונעים את הדבר הזה בצבא?
אז למשל, את יכולה לרשום שאת מעניקה לאישה, סלש לבעל, זכות מגורים עד 120, או זכות מגורים לארבע שנים יום מותי. שבארבע שנים האלה היא תספיק להתחיל לקלקל את צעדיה, לראות כמה כסף נשאר לה, אם היא הולכת לקנות דירה. לא הולכת.
אוקיי, ובמקרה כזה שזה מה שכתוב בצבא, אין אפשרות לעשות פירוק שיתוף.
לא, אין אפשרות. אם הוא קבע ארבע שנים, אז רק עוד ארבע שנים אפשר. אם הוא קבע את זכות עד 120, אז עד 120. אין אפשרות להראה. אלא אם כן, יבואו ויגישו התנגדות לצבא.
לא, בסדר, לא. מדברים על כאילו דרך המלך.
כן.
אוקיי. יפה. מה עוד?
יש לי מיליון שאלות. קודם כל, מהניסיון המועט שלנו, אנחנו לא עושים ליטיגציה בכלל. משרד שמתרחק מליטיגציה, אבל מדי פעם אנחנו נגררים ככה בצורה כזו או אחרת, לא כליטיגטורים, אלא להליכים. קודם כל, בתי דין למשפחה, בית משפט למשפחה, זה לא בית משפט כלכלי, פרופר. זאת אומרת, כשאת הולכת, אז יפה, אז כשאת הולכת נניח לדיון מיסים בבית משפט מחוזי, יש שופט מקצועי, שופטים מקצועיים, שזה התחומים שלהם, והם למדו את זה, והם התמחו בזה, ויש לך שפה משותפת. את מגיעה לבית משפט למשפחה, יושב שופט שיודע לדון בכל מיני משמורות וכל מיני זה, לא משנה, בוא נניח שזה, ופתאום מגיעות מחלוקות, ושוב פעם זה לא עניין של עכשיו רבע דירה כזו או אחרת, לפעמים יש חברות, ויש ניהול של עסקים, ויש כל מיני פעולות מורכבות, ומתחילים לבוא כל מיני חוות דעת של רואי חשבון, וכל מיני, והם עבודים, הם מסכנים.
לגמרי.
וזה בעיה.
ובגלל זה יש עכשיו שיח בקרב עורכי דין למשפחה, באמת אם להקים בית משפט כלכלי, בית משפט לענייני משפחה כלכלי. זה לא כזה אובי.
זה נדרש, אבל זה נדרש.
אני אסביר למה. בגלל שאל תשכח שבדיני משפחה אנחנו לא מגישים אף פעם רק תביעה רכושית, נלוות לזה עוד המון המון תביעות, משמורת, אין היום משמורת, זמני שעות, מזונות, יכול להיות כתובה, כל הדברים האלה.
אז מה, בעצם אתה רוצה נידון, לחלק את זה?
אנחנו לא רוצים. הרעיון של מי שאמר, בוא נקים בית משפט משפחה כלכלי, יש לזה יתרונות וחסרונות, כי כמו שליאור אמר, נכון, רוב השופטים אצלנו, באמת, אין להם את ההבנה הנדרשת.
כן.
בדיוק. אני, גם הרבה עורכי דין אצלנו בתחום, אני לא מתביישת להגיד את זה, שכשיש תיק סבוך כלכלית, אנחנו מכניסים עורך דין מסחרי.
מצוין.
בסדר, אבל אז אנחנו יודעים יותר
מה... עורך חשבון, או מישהו שהוא כאילו מביא את הפן...
כן, אבל אז איפה השופט פה?
בדיוק.
הוא צריך כאילו להבין...
אבל, אבל...
מה שכותב לו, העורך דין הזה.
ואם תפצל רק את החלק הרכושי, ותעביר אותו לבית משפט אחר, הרבה פעמים זה תלוי בדברים אחרים, זה תלוי בכתובה, וזה תלוי במזונות, ואנחנו לא יכולים... קשה להפריד זה, בגלל שהכל נידון כמקשה אחת, הדיונים תמיד דיונים בכל התביעות שעומדות ופתוחות, אז... זה, יש לזה
לא
הרבה חסרונות.
מומחים,
יש תמיד מומחים. יש לבית משפט למשפחה, יש תמיד בית משפט ממנה
כן,
מומחים.
כן, אבל ראינו...
הוא נותן חוות דעת, מה הוא נותן? אז הוא נותן שווי חברה, ערכת שווי חברה, הוא נותן חוות דעת אקטוארית, אבל אם
כן,
צריך לרדת
לא,
לשורש
כן.
העניין להשתיק עכשיו, שהוגשה חוות דעת אקטוארית לתיק, שלא הייתה לה נראית לנו, וכמובן שישר לקחתי רואה חשבון, שהוא יישב והוא ירשום את שאלות העברה שיפנה אותם למומחה, כי אני לא מתביישת להגיד, אין לי את הידע הזה. אני חושבת להפך, שאני עומדת מול הלקוח ואומרת לו, אני לא חשבונאית כמו שהשופט, גם לא ידע להתמודד עם השאלות האלה.
ברור.
בוא נפנה למישהו שזה המומחיות שלו, נצרף מישהו, אז אני חושבת...
להפך, אני חושבת שצריך להתבייש לא להגיד את זה.
בדיוק. יש כאלה שמתבייש.
תקשיבי, יש לנו יותר מדוגמה אחת, בסדר? יותר מזה שהגענו לכל מיני תוצאות, לא משנה שמעו אולי טובות לנו בסוף, אבל שקשר בינם לבין המציאות, לבין מה שקרה, לבין הניתוח הזה, הוא מקרי לחלוטין. אוסף של טעויות, על טעויות, על טעויות, על זה, ולפעמים אתה יודע, אתה קולט את הזה, אז אתה הולך איתו, כי מה לעשות, מה תגיד לו, אתה מטומטם, אתה לא מבין את... אבל זה פועל לשני הכיוונים, וזה מאוד בעייתי.
זו סוגיה בוערת עכשיו, כל העניין.
אני חושב שזה מאוד חשוב, וכאילו, לפחות במיסים, כאילו גם, זה כבר היה לפני שנים, פתרו את זה, אז באמת, מינו שופטים שמזה, כי זה באמת נישה בפני עצמה, ויש שם צריך ידע מסוים, ואי אפשר שיהיו סתם שופט...
אז אני מסכימה איתך, זה כמו שעכשיו, לא עכשיו, בשנים האחרונות, מינו בתל אביב, זה נקרא שופט מוקד, שהוא אחראי לתת מענה מיידי לכל המקרים של ניכור הורי. יש ניכורי, זה עובר לכבוד השופט ארז שני בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, והוא אחראי לתת, כאילו, לתת מענה מהיר, יעיל, והוא מתמקצע בזה. אז יכול להיות שבאמת נקודה למחשבה, למנות שופט אחד שזו המומחיות שלו, ויכול לצוות אותו לאותם תיקים שיש את הבעיה הכלכלית הזו ששופט משפחה לא יודע להתמודד איתה.
כן.
זה כמו שיש הרבה צוואות שמגיעות אלינו, יורשים שמגיעים אלינו ואומרים, קיבלנו עכשיו 10 דירות, כל אחד שליש. כאילו, הם צריכים מומחי מס, הם צריכים להבין, כאילו,
ברגע שישלמו ברור.
לא, זה הרבה יותר גרוע. זה מגיע לנו הרבה פעמים מהעורך דין שמייצג אותם, ואומר, אני המלצתי להם שירשמו את כל הזה, כאילו, על שם כולם, כאילו. ואנחנו כזה, כבר אנחנו כבר...
כן,
כבר המלצתי. קרה ניסיון, אנחנו כבר פעם היינו מחזיקים את הראש, אנחנו כבר לא עוזר. רגע, בוא נחשוב שנייה, אולי יש דרך קצת יותר יעילה וכו', כי במסגרת ירושה הרי אפשר לעשות כל מיני פעולות.
כן, אבל גם פה חשוב להגיד שאם הם רצים להוציא את הצו, זהו, זה כבר הופך להיות מחירה, וזה כבר לא, כאילו...
בוא נאמר שהצענו כמה עורכי דין מטעויות פטליות שהם המליצו ללקוחות, כי הם פשוט לא הבינו. לא, לא בכוונה.
לא מחוסר.
מחוסר הבנה, כן, מחוסר הבנה. והאמת היא שאני לא מצליח להבין, כי אין מה לעשות, צריך להיות מודע, או כל בן אדם צריך להיות מודע שיש לו תחומים מסוימים, שבהם צריך לקחת מומחה, בטח שמדובר בסכומים גדולים, ואני לא מבין למה זה...
גם חברות, גם בחברות שרושמים כאילו צוואות שהן שכוללות המון נכסים וחברות, ולראות איך מסדרים את החברה, אם מממשים, אם לא מממשים, חברות בורסאיות לפעמים, חברות ציבוריות, זה לא פשוט, וצריך הרבה מומחים ביחד.
גם לא בושה, איך אני אומרת, רופא, נגיד גניקולוג, אני כנראה לא אתן לו לעשות לי ניתוח מוח, כי הוא מתמקצע.
גם לא לרופא השיניים.
בדיוק, כל אחד, כולנו עורכי דין, אבל כל אחד יש לו את המומחיות שלו.
לגמרי, לגמרי. וככל שהעולם באמת הולך ונהיה יותר מורכב, אז מן הסתם צריך זה, כן. והאמת היא שזה גם, אני אומר פעם, אני מאשים את שתי הצדדים, גם את הלקוחות שלא מעלים את השאלות האלה, כי את
מבינה... אבל לפעמים לא יודעים.
וגם תוכל
אתם. מבחינתם אתה עורך דין שלהם, ואתה אמור לדעת הכל, אני לא?
יודעת, אני למדתי משפטים, אז למדתי, זה היה ברייכמן מסלול ערב, כאילו זה, למדתי כל חשבונות ואיתי למדו כמה חבר'ה מבוגרים, שזה היה כאילו סוג של קריירה שנייה כזאת. אחד בן 70, היה, זה, לא משנה, אני לא רוצה להזכיר זה. עכשיו, תמיד צחקתי על זה שכאילו בא בן אדם בן 70, שסיים הרגע את הלימודים ונהיה עורך דין, הוא יושב כזה, מאוד רציני כזה, בטח מול הלקוח, ואנחנו צריכים
לזה עכשיו.
וחושבים מי יודע, וואי, האיש הזה כבר עתיר קרבות וזה, ותכלס, זה התיק הרעולה הראשון, השני, השלישי, שהוא מטפל. אז גם עורכי דין צריך להיות איזה סוג של אינטגריטי, לפעמים להגיד, אני לא...
לגמרי.
מסכימה מאוד.
אז אני מאופטימית זאת?
כן, אנחנו גלשנו אפילו, נראה לי.
גלשנו? זה טוב לגלוש. עורך הדין סיוון כהן, היה לנו לעונג להריח אותך.
גם לי.
וזה ששיתפת אותנו ככה בידע העצום שלך ובניסיון, ואנחנו עוד שומרים לעצמנו את הזכות, עוד להביא אותך בהמשך.
בשמחה.
תחתים
אותה. אה? תחתים אותה על זה.
אז כן, אז אנחנו מסיימים פרק נוסף בתוכנית המקסימה שלנו. עורך הדין שירי וייס, שותפתי הנאמנה והמקסימה, תודה רבה, היה לנו כיף. אז תהיו טובים, תעשו טוב, נתראה.